אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שבת שלום.
צהריים טובים.
ברוכים להתבודדות, כאן ברדיו, כאן תרבות, אולפן יאיר סולין ועמיחי חסון, המחוסנים.
לא, אני תרם.
למה? חיסון ראשון.
בסדר, כן.
חיסון ראשון זה ממש תאבט. מה שיפה...
כבר יש לך נוגדנים בגוף.
יש לי נוגדנים. לא, אני רציתי להגיד שמה שיפה זה שכבר קובעים את התור לשני. כלומר, בתאים שבישראל... היית צריך לריב. ואז כאילו היית צריך לריב עם איזה מזכירה ש...
נכון.
לא. אז אתה יכול, כבר זה מאוד רשמי, מבחינתי אנחנו מחוסנים.
רגע, אתה עשית גם את השני.
לא, עשיתי רק את הראשון.
חשבתי כבר שתיים מחוסן לחלוטין.
כולי נוגדנים, אבל כנראה עוד לא מספיק. אבל אני חייב להגיד שהתרשמתי.
הדבר המדהים נראה לי שהולך להיות, ואני כבר רואה את זה, זה איך החיסון לא הולך לעשות אימפקט על כלום.
מה זאת אומרת?
זו התחושה שלי.
תסביר.
שהחיסון הוא לא... נגיד חיסון לשפעת אפקטיבי ב-66-67%, זו מבחינת הסטטיסטיקה. החיסון הזה לקורונה, לפי הסטטיסטיקות כרגע, והניסויים 95%, משהו כזה. ועדיין תורך אנשים, נוצרה כבר איזו מכניקה כזאת, שאנשים נתלים ב-5% סכנה. טוב, אנשים נגיד שהתחסנו פעם שנייה והולכים לעשות בדיקות קורונה, אם נגיד הם נחשפו למישהו. או
איזושהי... זה לא במעגלים שלי.
אז ככה, אני ממש חושב שהתחושה שלי זה שכאילו... עוד לא השלימו עם זה שהדבר הזה שנקרא קורונה, whatever, קיים, וכל הרעיון, רצינו כאילו להגיע ל-100% מחיקה שלו.
זה לא יקרה.
נכון, אבל עד שזה לא יקרה, אז כאילו כל סיכוי קטן לסכנה אפשרית, תצית מחדש את החרדה.
מעניין.
ואני ככה שומע את זה יותר ויותר מכל מיני כיוונים, אתם אומרים, מה זאת אומרת, אבל התחסנתם. כן, אבל אם, תצאים לך כבר את המתמטיקה הזו, של הסיכוי היחיד, כי הרי מלכתחילה כל
כאילו
הקורונה...
זה כאילו דיון של גמרא, נכון?
אבל מלכתחילה הקורונה הייתה דיון של גמרא. כי מלכתחילה הרי זה הייתה זה מגפה, צריך לומר, היא מגפה במובן הזה שהיא מאתגרת אותך, כי אתה לא, זה לא שאתה כמו שאתה קורא הדבר של קמים ואתה רואה אנשים מוטלים מתים ברחוב. אתה צריך לדמיין את המגפה כדי לחוות אותה אצל רוב האנשים, כאילו ברוך השם, זה לא הגיע לממדים שזה... קטסטרוף. אין בית שאין בו מת, מה שנקרא.
למרות שאתה יודע, לפני שנה בדיוק, ראש חודש אדר, אני ממש זוכר את זה, אני אגיד גם חודש טוב, ישבנו לא באולפן הזה, באולפן אחר, אבל באותו מתחם פה, ובדיוק הייתה הספינה הזאת של הגנה מול יפן. ואני זוכר שאמרתי לך, תחשוב איזה סרט נחמד זה יהיה, סרט כמו שנקרא סרט לוקיישן, אונייה תקועה בלב ים, אתה לא יכול לזוז, אנשים, זוג שרצה להתגרש, עכשיו מה הוא עושה? תקוע אחד משני באותו חדר. ואתה יודע, רגע אחר כך חיית המסיבות של פרחות, רגע משלימים את המעגל הזה.
נכון, נכון.
והתחושה היא, אני חושב שכן יש משהו נכון ממש שאתה אומר, שההבנה היא שהדבר הזה לא יעזוב. כלומר, זה יישאר פה, ואולי יישאר פה הרבה יותר ממה שאנחנו יכולים לדמיין. מצד שני, יש איזה, ובעיניי כל מה שקורה מערכת החינוך, הוא אולי הדוגמה הכי מופתית לדבר הזה, אם המערך, נגיד, הממסדי, לא יבין שצריך לתפקד פה באיזושהי דרך, ביום-יום, בלי להטיל סגר שאין לו סוף. זאת אומרת, אפשר תיאורטית לכם, אני חושב ששנה פשוט הכל סגור ונעול, ושהעולם יעוף, אבל כאילו, אם זה פה, זה ימשיך, הילדים שלנו גם איכשהו יצטרכו בכל זאת לחוות אינטראקציות עם אנשים שבגילם נגיד, ולא עם זוג מבוגרים טרוטים ותימונים שכבר מנסים להבין מה עושים. כלומר, וזה לא הפתעה.
אני מבין מה שאתה אומר, אבל אני חושש, שמדינות לא מסוגלות להבין את מה שאתה אומר. הן לא מסוגלות לחשוב ככה. זה הדבר המדהים הרי שמתגלה בכל השנה הזו, ולא רק בישראל, בכל העולם. אתה רואה שצורת המחשבה הזו שבאה ואומרת, אוקיי, יש מצב חדש, הוא מאתגר אותנו, זה לא איזה אויב שאנחנו נלחמים איתו עכשיו צבא מול צבא, ויש את זה, ובסוף ההוא מפתור לנו את זה באיזשהו הסכם או משהו, אלא יש פה משהו אחר. אתה רואה שהמערכת לא מצליחה להבין את זה. היא לא מצליחה להבין כאילו אויב שהיא לא יכולה לראות. וזה כאילו, זה כמו לראות בן אדם שהוא יש לו איזה בליינד ספוט, והוא מפספס כל הזמן את הנקודה. אבל כאן זו התחושה שלי כשאתה רואה את ה... לא סתם מסתירים את 30 שנה את הדיוני קורונה. אני לא חושב שזה בגלל, לדעתי לפחות, זה לא בגלל שנעשו שם איזה פשעים גדולים, אלא בעיקר שיש שם הרבה מבוכות כנראה. וזה...
טוב, רק נגיד למי שחושש שאנחנו לא נהיה
וזה ממש, אגב, רק נגיד שזה ממש, זה חודש אדר קלאסי. זה כאילו, זה ממש האווירת החשברוש הזה, החוסר אונים, הכלולסיות הזו.
המלקיות. דיברנו על זה, אני חושב, באחד השנים, התוכנית כבר עוד מעט חוגגת שנה רביעית, שלפחות עבורי, פורים זה המהות הזאת של הקריות העמלקית. זה מה שתופס אותי, ואני חושב שתופס אותי גם עכשיו. אז רק נגיד, אנחנו נהיה עם ארתור מילר, ועם חיית ורחבי, ועם יאיר, ועם... האמת היא, עם לא מעט דברים טובים ויפים.
יאיר שטרנק, שנגיד שלא יחשבו שהשחלתי את עצמי לזה.
נכון. לא, אני באתי להגיד שלא חשבו שהשכלנו את יאיר לפיד פה כמרואיין, זה בסדר, יפה. אוקיי. יש הרבה יאיר שמתחרים.
יאיר עשולי, נעים מאוד.
אבל נתחיל מדיקלה וזהב ובן נוסעות עוד מנו.
יפה.
בראשית היו שמיים בראשית היה ים כחול בראשית היו לי יום ולילה לילה שעות הרבה כחול בראשית הייתה הארץ דשא עשב רך כשיילה הבשילה פרי עד ערב, ערב, תותים וגרגירים. היה לי לילה, היה לי לילה. הרוחות זמרו שיר ארס,
גדולים.
האמת זה ביצוע ממש ממש יפה.
וגם לוקח את זה לגמרי
למקום אחר, כן.
גם אהוד בנור לוקח את כל הסיפור של הבריאה למקום אחר, כן? זאת אומרת, זה טקסט של אספקט שהוא כמעט הפוך.
לא, יש משהו גם בדיאלוג, כאילו בין דקרא לזה, כאילו זה דיאלוג בין דורי כזה
של
מעניין.
של העברת השושלת.
כן, כן, בדיוק. שלום חנוך ואריק איינשטיין בפארק הירקון.
וואה.
לא, לא באמת.
עד כדי?
לא, לא, לא באמת, לא באמת. אבל לא, יש משהו כאילו בס... כאילו, דקרא היא כאילו זהבה בן דור שלוש כזה?
כן.
משהו ב... ופה זה עובר מאוד חזק. אתה מרגיש את האינטראקציה ואתה רואה כאילו מי האייפון אחד ומי האייפון דור חמש.
אבל הם מייצרות אנרגיות אחרות, אני חושב, לפחות בעיניי.
כן, כן, כן. לא אמרתי את זה אגב לשלילה, אמרתי את זה ממש לחיוב. כאילו, אתה רואה את האבולוציה גם בתוך השיר ובדיאלוג ביניהן. לגמרי. יאיר.
מוצח בשוגג. אה, יאיר? אוקיי. לא, יאיר. לא, אין בעיה. אנחנו, אני אזרום, אני... יש מחשבה שמלווה, אני אגיד ככה,
זה המעניין, כאילו חשבתי שאתה הולך לדבר על יאיר, ואז אמרת רוצח בשוגג. אמרתי, טוב, יש פה
טוויסט. לא, אתה נגיד שהיום זה היום השנה לרצח, לחיסול, להתנגשות, you name it, של יאיר שטרן, של מפקד הלכי. וככה, הסתכלתי על כל מיני טוקבקים השבוע, סביב כל הדברים שקרו בפוליטיקה הישראלית, אם אפשר לכנות את מה ש... אין לי מילים עדינות להשתמש בזה, אבל הטירוף הדעת שמתרחש הוא...
אלה המילים העדינות.
אלה המילים העדינות, כן, לא, באמת, כלום. ואז מישהו כתב שם טוקבק, ביום שבו אנחנו מציינים את פטירתו של יאיר, שמת למען האידיאולוגיה שלו, אנחנו עדים לעוד פעם התרפסות אידיאולוגית וכו'. באמת, באמת מכל הכיוונים, אגב, זה הבונטון, נכון? כאילו, אורלי לוי כאיזה סממן של אדם אופורטוניסט, בצורה קצת קיצונית, אפילו בתוך הממדים הפוליטיים הישראליים. ראש הממשלה כמי שיכול היום לסנוע ערבים, אחר לאהוב ערבים, הכל פונקציה של איזה תרומה יש לו. השמאל הישראלי בשימוש אינסטרומנטלי לחלוטין שעושה גם בערבים וכרגע גם בימין. וזה מין תחושה שכאילו... אפילו ההסכם הזה של בן גביר עודפים עם ביבי.
אגב, as we speak, ההסכם של ביתר ירושלים עם
האמירויות
התבטל.
טוב, אבל זה גם הרבה יותר קשור ל...
לאימי עשו אותו.
כן, אימי עשו אותו.
נכון.
הדמות הזאת של, אני לא יודע איך נכון לקרוא לו, הנחשון, המנדב הזה, או הנעים, איך שהוא לא קרא לעצמו, זו תופעה שהיא... היא שווה פרק בתוכנית, אבל לא כרגע. אני רוצה לחזור לזה שכאילו כולם הזכירו, אתה יודע, הז'אנר הליכודי הקלאסי, הלימור לבנתי הזה, את הרגע שבו שמיר יוצא כשיש נאום של כהנא והסכם מועדפים. באמת היא ש... כמובן שהאינסטינקט הוא להזדעזע וכו', ואחר כך אמרתי לעצמי, רק רגע. זאת אומרת, אני מרגיש שגדלתי במרחבים, אני חושב שגם אתה, שאידיאולוגיה הייתה חלק מהסיפור שלהם, לפחות למראית עין. אני לא נכנס עכשיו לשאלה אם היא התקיימה בפועל, זו שאלה מסובכת מאוד. בכל אידיאולוגיה, כולל בקיבוצים שהתפצלו על איחוד ומאוחד, לא, כן. יש סממני החצנה של אידיאולוגיה שלאו דווקא קשורים לקיום שלו בפועל, אבל אני חושב שגדלנו במרחבים שיש בהם מראית עין של אידיאולוגיה. ואני מודה שבתור ילד ונער, ואחר כך כאדם מבוגר, לא אהבתי את זה. כלומר, היה לי מחניק וקשה. ובאיזשהו מקום הרבה יותר נוח לי המשחק עכשיו שבו פשוט אין.
כן.
כלומר, אין אפילו עמדת פנים, אין אף. אתה מסתכל על מצע כל המפלגות בכנסת, אתה מתקשה לראות הבדל מהותי, ליטרלי, בין אחד לשני. אולי בקצוות יש טיפה, אלה כן, אלה לא, אבל בסוף זה אותו סמוכתה, והשאלה היא פשוט אישית לחלוטין.
אותו סמוכתה זה יפה.
זאת התחושה, כן, לא, כלומר שההבדלים, את ההבדלים זה אפילו לא ניואנסים, זה שאלה של מי הפרזנטור פה, מי הפרזנטור שם, ומה מערכת היחסים שלו עם שאר השחקנים בתוך הקבוצה, זה כל הסיפור. ואני חושב שכאילו מצד אחד זה יכול מאוד להיות מזעזע, וזה אולי במובן מסוים מזעזע, ומצד שני יש פה גם הזדמנות למשהו באמת חדש ואחר. כלומר, אחרי שתיתינו את הכל, ואמרנו, הסכמנו עם זה שבעצם אין כלום, שיש קונסטלציה אפשרית של קואליציה בראשות ראש ממשלה מהימין שנתמכת על ידי המפלגה האסלאמית של מנסור עבאס, ויש אופציה לממשלת שמאל שנתמכת על ידי נפתלי בנט וחבר.
וגדעון סער.
אין לזה כבר שום משמעות.
נכון.
וזה מכן, מה זה כן יכול לאפשר לפוליטיקה הישראלית באיזושהי דרך עקומה? לדבר על הדברים עצמם. כלומר, אם אנחנו מנקים רגע את כל הסיפורים, עכשיו אף אחד לא מחויב לכלום, הכל פונקציה אישית.
כן.
אז אפשר רגע לדון, בשיא הצינות, ואני באמת חושב שזה כאילו, כמעט לא נעים לי להגיד את זה, אבל זה בעיני הצעה שבא לי ליישם אותה, כלומר.
זה מעניין כשה... יש לי כמה דברים להגיד על זה, אבל דעתי הדבר הכי מעניין זה שחיברת את זה ליארצייט של יאיר שטרן, של אברהם יאיר שטרן. כי כשחושבים עליו, הרי הוא כאילו, שוב, מקוטלג ימין, כל אנשי ימין, ראיתי דודי אמסלם,
הזכירו את
טקסט עליו וכולי וזה. אבל בפועל, כל אנשי השמאל הכי רדיקליים של ישראל צמחו מבית המדרש שלו.
עמוס קינן, נתנאל אינמור, אחרים,
אורי אבנרי, אני חושב.
כן.
כלומר, אני רוצה להגיד על זה שכאילו, אתה כאילו מדבר על מות האידיאולוגיה, ומבקים את מות האידיאולוגיה, מבחינתי מות האידיאולוגיה קשור בקשר ישיר לסוף עידן הפוליטיקה, כי כל הרעיון הזה של אידיאולוגיה הוא רעיון סופר חדש. כלומר, בעינינו, כשאנחנו גנלנו באמת בבני עקיבא או לא משנה, אז סיפרו לנו שמאז ומעולם יש איזה אידיאולוגיות כאלה שמנהלות את העולם, והן באות לידי ביטוי בפוליטיקה, וזה המדינה שאנחנו חלמנו וכו וכו וכו. אבל בפועל, אף אחד במאה ה-18 לא חשב מה האידיאולוגיה של אנשי האצולה, חוץ מלהרוויח כסף או לשמור על הכוח שלהם. ומה שקורה היום זה בדיוק התהליך ניקוי הזה של כל ההבטחה הגדולה הזאת של המדינה להיות אלוהים באמת, של לדבר על אידיאולוגיה, על ערכים גדולים. זו מערכת שאמורה לנהל את הסיפור, ועד בית משודרג. אני אומר את זה ברצינות, כלומר, הערבוב, אני ממש מתחבר, כלומר, לדברים שאתה אומר בהקשר הזה של שיש פה הזדמנות גדולה לנקות את כמעט שקר שהיה על השולחן. כל בדיוק השבוע התפרסם הקלטה של מרב מיכאלי, לא יודע אם שמעת על זה, שהיא אומרת שכשהיא עזבה, כאילו התלבטה אליה איפה להיכנס לפוליטיקה, היא חשבה ללכת לליכוד.
וואלה.
כן.
טוב, זה מירי רגב רק הפוך.
רק עם הקלטה גם.
כן.
והכל חלק מהערבוב הזה, וכאילו איזה שקר ש... דיברנו על זה פה הרבה פעמים, על הסיפור הזה שמכרו לאנשים, אבל מי שהיה בתוך המערכת אף פעם לא האמין בו, כי הוא שיחק כן. בו. והיחיד שבאמת תופס את זה, וזו אולי ההבחנה הכי חשובה לזמן הזה לדעתי, שרוב האנשים עדיין מתקשים להודות במה שאתה אומר. כי רוב האנשים עדיין מתקשים, כמו שאתה יודע שתפסו אותך, כמו הילדים האלה ששקרים, תופסים אותם כבר משקרים, והם מתקשים שהם לא משקרים. כן. ואתה כבר נבוך, כי אתה הרי תפסת אותה, מה אתה צריך עוד?
מה שמכונה בפוסט פייסבוק של פוליטיקאים, הלכתי עם האמת שלי.
בדיוק, כן.
ברגע שזה נאמר, אתה יודע ששום אמת לא הייתה מאחורי המעשה.
לגמרי. אז ההיאחזות הזו, בשקר או בשקר או בפוזה, שכולם יודעים שהוא שקר או פוזה, זה המקום הכי גרוע לדעתי. אל מול באמת היחיד כרגע, האמת, צריך להודות בזה, זה נתניהו שתופס את זה, משתמש בזה לצרכיו, הבעייתיים לראות עיניי, אבל לא משנה, משתמש בזה לצרכה ובאמת רץ עם זה קדימה. אז זה אולי המתח הכי מעניין, בין אלה כן. שמתעקשים להמשיך להקטיש, ומי שכבר שחרר את זה.
אני רק אגידו לדערה לפני שנצא לשיר, אני חושב שהסיבה שחיברתי את זה לרצח של שטרן, הוא שפעם אידיאולוגיה יכלה לגרום לרצח. כלומר, רבין או שטרן נרצחו, בשל עניינים אידיאולוגיים. אני לא יכול לדמיין בכלל, זה דבר מטורף. גם כל המועמדים חס וחלילה להתנגשות פוליטית, אצל אף אחד מהם זה לא יהיה אידיאולוגי. זה יהיה על בסיס אישיותי. מי שמטריד אותו ככה, הוא לא יגיד, אני חייב לעצור את האידיאולוגיה שהאיש הזה מייצר. לא, אני צריך לעצור את האיש הזה.
זה עוד דיוק חשוב שאתה מביא בהקשר הזה של ה... אתה יודע, בישראל, אחד הנתונים הכי מעניינים, זה שככל שחברה הישראלית נהיית יותר ימנית, כאילו יותר לאומית, ככה אנשים פחות מתגייסים ופחות משלמים מיסים. אז אתה מבין בדיוק את מה שאתה אומר, שזה כאילו אחלה דקלרציה או אחלה פוזה, אבל מאחורי זה לא מניע אף אחד לפעולה, בטח לא להתחבא בארון ולנהל איגוד מחתרתי.
נגיד שנשמע עכשיו את רונה קינן בשיר מתוך שירים ליואל, שיש בו גם את המנון הלחי שקרב. חיילים אלמוני. יאיר. לא עשו לי.
אתה לא מוצא, לא מוצא את הבית שיקור מאבק שריפה ואור אתה מחפש, מחפש את הדלת שתיקח אותך אלוה התותח אתה מתגעגע כל כך מתגעגע לשריקה המתוקה של הפצצה אז היו המלחמות יפות קוצי השוחות היו שוחות, האויב הסתכל לך בעיניים. אתה מועך סיגריה ומחשיב לסירנות כבר שלושה ימים. הם מחפשים אותך בעיר, אבל רק אתה יודע, רק אתה יודע שלאור אתה כבר לא תחזור. אז היו המלחמות יפות, הקוצים היו קוצים והשוחות היו שוחות, האויב הסתכל לך בעיניים. וכשנפל, נפל מהר, אבל את זה אתה כבר לא זוכר. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור, הוא לבש חולצה כחולה וכובע קש, והוא נראה קצת מבולבל, מבולבל כששאל אם נגמרה המלחמה. מדוע לא שומעים את השריקה? אתה יוצא מהסליק ורץ אל תוך האור. הם קוראים לך בשם, אבל אתה כבר לא נושם. עכשיו אתה נמצא בתחנה הכי יפה, בשדה קוצים צהוב סגול קרוב לאדמה. האויב מסתכל לך בעיניים, הוא לא כועס, הוא רק עייף, ישן את שנתו הארוכה העתיקה. חיילים אלמונים הננו בלי מדים, מסביבנו אימה וצלמוות. כולנו גויסנו לכל החיים, משורה משחרר רק המוות.
חיילים אלמונים.
כן. זה ממש ה... מה, של ה...
אני אוהב את הביטוי חיילים אלמונים.
כן, לא פנים, בלי פנים הזה.
זה משהו מאוד נכון לחייל פשוט, חייל הוא... כמעט תמיד, גם כשיש לו פנים, הוא מאוד אלמוני.
יש את ה... אי אפשר לשמוע את השיר הזה ואת החיילים אלמונים בלי להיזכר בעמוס קינן במסיבת פרידה מדן בן אמוץ עם הגיטרה,
כן,
מטריס
חצי שיקור, בפניו, כן. כן.
חצי נכון. שיקור מטריס בנגינת חיילים אלמונים. זה מעניין שבכלל שכל השיח הזה, אפרופו העלמות האידיאולוגיה, כאילו כבר לא... התפוגג כלא היה. לא היה קצת... טוב, מעניין, יש לזה הרבה שורשים והשלכות. בין היתר אגב, המעבר נראה לי מה שקראנו לו פה תמיד המעבר, כאילו מפריז לאמריקה.
כן.
כאילו, בסוף לאמריקאים אין באמת, יש ערכים, אבל אין כאילו אידיאולוגיה במובן הזה של המהפכה הצרפתית הזו. אני רוצה לדבר על משהו שקשור לפרשת השבוע, שפרשת משפטים, על איזה רגע בפרשה שתמיד בתור ילד הסעיר אותי, ואני חושב שבשנים האחרונות ממש מתחדד לי המשקל הגדול שלו, וזה... הרוצח, דיבור על רוצח בשוגג. נגיד, בפרשה, רוצח בשוגג, מישהו שהרג מישהו בטעות, גולה לעיר מקלט. ואני זוכר שבתור ילד זה נחווה לי כאבל ממש. כי אתה בעצם אומר, יש הרי את המדרש שרשי מביא בפירוש, על הבן אדם שהיה חוטב עצים,
כן.
והוא הרג מישהו בשוגג, ולא ראו אותו, ואחר כך זה התגלגל, וכו', כל ההתגלגלות הזו שבסוף הוא קיבל את, את עונשו על המעשה. ואותנו הרי תמיד לימדו שהעיקר זה הכוונה, לא המעשה.
כן.
וזה מתח כזה מובנה. וכשאתה...
ובכלל יש שם גם את כל הגואל אדם. אני אגב, בתור ילד מה שהכי נתפס לי, זה האימא של הכהן הגדול,
שמתפללת
שהם לא...
לא, שהיא משרתת את האסירים כדי שלא יתפללו שהבן שלה ימות.
לא, שהבן שלה ימות, כי אז הם משחרר אותם.
נכון.
לא יודע, זה הדימוי שנחרט לי, כן, סליחה.
אבל יש איזה... כתבתי פה בזה, רוצה הרבה שוגע, אפרופו הפוליטיקה הישראלית, כי ה... הדבר שמתחדד לי לגבי הפונקציה הזאת של רוצח בשוגג, וגם באמת, יש שם רגע, זו אמירה כזאת של התורה, אפרופו אפילו מה שדיברנו על היומרה של המדינה להיות אלוהים, אז התורה אומרת, גם בהקשר של כאילו גואל אדם, אומרת, אני לא יכולה להיות אלוהים, אני לא יכולה להתאר... אני יכולה לעשות תיר מקלט כזה שיגנו על האנשים, אבל אני לא יכולה נגיד להגיד למשפחה של זה שנהרג, אל תגלו את אדם.
כן.
אני יכולה לנסות להגן עליו, אבל אני לא יכולה כאילו לבטל...
אני לא יכולה למנוע את זה, כן.
אני לא יכולה לבטל את ההצדקה של הרגש הזה. היא בעקבות כאילו המוות. והיום אנחנו ב... 5,000 הרוגים מהקורונה יותר, ואת רואה את כל השיח הפוליטי, כל הישיבות ממשלה שהודלפו, והקומבינות וכל הדבר הזה, ומה קצת מה שדיברנו על מערכת החינוך ובכלל, ואתה מרגיש שאני לא חושב שלא ישתמע גם שהפוליטיקאים רוצחים בשוגג של אותם אנשים שמתו מהקורונה. אבל כן יש איזו תחושה שאם לא הרגת וצילמו אותך, ואתה מתועד מכל הכיוונים וזה, אז כאילו זה לא, אז כאילו אין איזה משקל אמיתי.
כלומר, חייל אלמוני.
חייל אלמוני, או העניין הזה של כאילו, התורה אומרת ברוצח בשוגג, שאם כנראה, אם יזדמן לך לעשות את הדבר הזה, יש כנראה סיבה שיזדמן לך לעשות את הדבר הזה, למרות שזה 100% בשוגג ובטעות, וסתם עמדת וחתכת עץ ואף שבב והרג מישהו. ואני חושב שזו אמירה קיומית, אין לי מילה חוץ מלהגיד שאותי מאוד מאוד מרגשת, מבחינת ההבנה הזאת שכאילו, באמת שום דבר לא קורה סתם. ולא מבחינת שום דבר לא קורה סתם, במובן של איזו השגחה פרטית שמנהל את הכל, אלא שום דבר לא קורה סתם, זה שכשאתה מתכוונן למשהו בפנימיות שלך, זה גם ה... נדמה לי...
התרגום החסידי של העניין.
כן, עכשיו נתיבות שלום כותב בדיוק, והמשילוח כנראה גם, במיטב זיכרוני, שכשהפנימיות שלך, יש בה משהו מקולקל, אז זה מתרגם לאיזשהו משהו.
למעשה פרקטי בעולם.
בדיוק. ואם קורה לך משהו, אם הזדמנת לסיטואציה שבה אתה נגיד, שר ביטחון או ראש ממשלה או לא משנה, בסיטואציה שבה מתים 5,000 איש, בעולם אמיתי ונקי של זה, אתה צריך לשאול את עצמך למה דווקא אתה שם ברגע הזה, שהקדוש ברוך הוא זימן לך את הסיטואציה הזאת.
זה קצת כמו ידינו לא שפכו את הדם הזה, כלומר, זה טובי העיר שצריכים לשאול את עצמם הכיצד זה קרה בנחלתם.
לחלוטין. אני אומר, אותו דבר סביב כל ה... הרי מה כאילו תמונת המראה של זה? תמונת המראה של זה היא באמת על התנערות המוחלטת מכל אחריות שהיא, זה אפרופו הידינו לא שפכו את הדם, אפרופו גם בהקשר הזה צריך להגיד, כל רצח הנשים המטורף שככה מתחולל סביבנו, שהוא חלק בדיוק מאותו דבר. כאילו, אם יזדמן לך להיות במרחב הזה, בסיטואציה, אפילו יזדמן לנו, אני חושב, כאזרחים, להיות בדור שזה מה שמתחולל בו, אז אנחנו קצת רוצחים בשוגג במובן הזה, שאנחנו צריכים לשאול מה בפנימיות שלנו שהוביל
למציאות הזאת. אני רוצה רגע לשאול, באמת, נגיד כשאתה מסתכל, אני רוצה לתרגם את זה רגע לאמירה שאמרת עכשיו על רצח אנשים, מה אתה מרגיש שיש לך או לי או לנו לעשות עם זה? כלומר, אני שואל את זה לא ב...
אני מרגיש שה... אתה יודע, זה ספרות מלמדת אותנו תמיד מאוד מאוד טוב, שבסוף העולם שאתה בורא, הוא זה שמעצב את ההתנהלות של הדמויות. ואני חושב שכל אחד מאיתנו הוא חלק מעיצוב העולם שאנחנו חיים בו. כלומר, דיברנו חיילים אלמונים, אז עכשיו, בעיניי, מיליטריזם זה ברור שזה חלק מהמרחב הזה שמוביל בסוף גם לרצח נשים. שיח חסר סבלנות, לא יודע, התנהלות במרחב, להיות, אני חושב שכאילו, לנהל, ערך פרום קורא לזה, אני יודע מה, לנהל עולם של אהבה, אני אגיד, חלק מהרעיונות האלה. ואני חושב שכן, האחריות שלנו בעיצוב ההקשר שבתוכו אנחנו פועלים.
כן, לא,
נשמע וג מדי, אתה אומר.
לא וג, אתה יודע, אני טועה, נגיד, נזפתי על ידי חברה טובה, למה לא כתבתי פוסט נגד רצח נשים? אמרתי לה ש... אני מקווה שלא מובן מזה שאם לא כתבתי פוסט, אני בעד רצח נשים. כן. זה לא משהו שאני כל כך בעדו. נגיד זה בעדינות.
לא כל כך.
לא כל כך. בסך הכל. לא, באמת, כאילו, עכשיו, בצד שני, כאילו, ואז היא אמרה לו, זה נורא חשוב. היה לי מין תהיה של, היא צודקת, היא לא צודקת, לא עשיתי את זה, אני גם בשורה התחתונה, כי הרגשתי, כי זה הביך אותי באיזשהו מקום, כי הרגשתי שזה לא נכון עבורי. אבל אני באמת שואל את עצמי, יש משהו פרקטי לעשות?
אז אני מרגיש, זה בדיוק הרוצח בשוגג הזה, שזה לא עכשיו תכתוב פוסט נגד רצח נשים כדי למנוע את הרצח הבא, אלא באופן שבו אתה מתנהל בעולם בכלל, איך שאתה מתייחס לעובדים שלך, ואיך שאתה מתייחס למנקה, ואיך שאתה מתייחס לילדים שלך, ותייצר עולם כזה שבו לרצוח נשים יהיה טיפה פחות לגיטימי. כלומר, אני חושב שזה בדיוק הרעיון, הרוצח במזיד, אין בעיה, הוא רוצח, הוא נענש. כן. הרוצח בשוגג בא ואומר לך, אתה אחראי גם על ההקשר הזה שאתה פועל בו, על האווירה, על איזה מחשבות בפנימיות שלא בהכרח מתרגמות למעשה.
אולי רק איזה מחשבה לסיום לפני שאני אצא לשיר. מה שתמיד מדהים בסיפור המקראי לפחות, הוא ההבנה שכל אדם הוא פונקציה מדבר יותר גדול. כלומר, האפשרות לגאול את אדם היא כיוון שאיבר מעברי המשפחה נפגע, ולכן צריך לנקום, זה קצת תמיד מזכיר לי, לא נעים להגיד, את הסיפור על ברונו שולץ. על סופו כידוע, שבו הקצין אסס אומר לקצין אסס השני, אתה רצחת את היהודי שלי, אז אני רצחת את היהודי שלך.
כן.
זאת אומרת, זה מין מערכת השוואה אוטומטית. וקצת כמו מה שקודם דיברנו על מות האידיאולוגיה, מצד אחד, אתה יודע, אנחנו כולנו רוצים לחיות כאינדיבידואלים, ולא להיות חלק מאיזה אצבע של אגרוף משפחתי גדול. ומצד שני, גם על זה לפעמים אתה אומר לעצמך, יכול להיות שבמרחב כזה, אולי מישהו כן היה מסוגל לקחת אחריות, אולי משהו כן היה הולך...
אז אני דווקא לא הייתי רוצה לתרגם את זה למקום הזה, הפעולת חברה יבט, אוקיי? של המסקנות. לא. אני אומר שכאילו, בעיניי הרוצח בשוגג, הדבר המקסים, הרי אם הייתי רוצה להגיד את זה, אז אפשר לדבר על דבר אחר בפרשה, שזה היית חטא, שאתה סוגר את הפינה הזאת. אני חושב דווקא שרוצח בשוגג מדבר על משהו אחר. הוא בדיוק מדבר על איזשהו משהו שאתה לא יכול לשלוט בו. הוא כאילו גדול ממך, והדבר הכי שאתה יכול לעשות בו, זה להתנהל פשוט כבן אדם בעצמך. לעבוד על עצמך כדי לשפר את העולם. שזה אולי המסר. ניגונים של רעש. אגב, אחד השירים הכי שאני הכי אוהב בעברית.
באמת?
כן. שיר שממש...
מעניין.
מפעיל אותי עמוקות מאז שראיתי אותו ב... נחשפתי אליו בשבתות וחגים.
ממלכת ג'וני שואלי וחבריו, כן.
אגב, שוב אפרופו העולם הזה ש... שנעלם ביחד עם, ה... ביחד עם האידיאולוגיה, ורציתי לדבר, היום יש השבוע, שהיא הרצאית ל-16 שנה לארתור מילר, המחזאי האמריקאי הגדול, אחד האהובים עליי ביותר,
כולם עם בניים,
מותו של סוכן,
בדיוק. מרלין מונרו, יש גם...
יש. אגב, יש. אני רציתי להקריא מהביוגרפיה שלו, ואני לא יודע אם אני אקריא בסוף, אבל הבאתי אותה לפה, את נפתולי הזמן, שזה אחד ה... כי יצירה אוטוביוגרפית, זה אחד הטקסטים היפים. זו אוטוביוגרפיה חזקה ומעניינת. ורציתי לנצל את המוות שלו, את הפטירה שלו, את הירצייט שלו, לדבר על... על התפקיד של התיאטרון בזמן הזה שאנחנו חיים בו. כי, אתה יודע, יש המון המון שאלות, ובאמת אין תשובות, בעיניי לפחות. אני חושב שמי שמתיימר להציע תשובות, הוא או שרלטן או טיפש. כאילו, בזמן כזה שאנחנו נמצאים בו, בזמן ש... זה כמו לכוון מישהו שאתה לא רואה בכלל את הדרך. לכוון עם מישהו בנהיגה. מצד שני, בזמנים כאלה, הפונקציה של דבר שנקרא, של, הפונקציה של הרעיון הזה שנקרא תיאטרון, כלומר היכולת לברר את אי הוודאות, את חוסר העונים, את השאלות הגדולות, ולתת להם איזשהו גילום נגיד, הופך להיות הכי קריטי בעולם. כלומר, פתאום ה... אני בכוונה מדבר על זה דרך ארתור מילר, כי פתאום נגיד היכולת הזאת שלו למשל, אחרי מלחמת העולם השנייה, לתפוס רגשות מאוד מאוד בסיסיים בתרבות האמריקאית, והוא ממש מה... הוא באמת כאילו מהמנסחים של האמריקאיות, פוסט מלחמת העולם השנייה, שהיא באמת האמריקאיות הגדולה.
זה השורה הזאת במותו של זוכן, שמתמצאת את הכל, שהוא אומר שם, פעם אנשים הולכים לכנסייה ביום ראשון, היום הולכים למול.
כן.
נגמר.
לגמרי. על כל הבעייתיות שבדבר הזה. והפונקציה הזו כאילו חסרה לי. היא כמעט לא קיימת. הפונקציה של הארתור מילריות הזו, של הבן אדם הזה שאחר כך היה, הוא עמד מול מקרני בוועדות, ולא הלשין, בניגוד לאחרים רבים שהלשינו.
למרות שהולשן עליו.
למרות שהולשן עליו על ידי איליה קזן, הבמאי והחבר הטוב שלו. הוא מתאר אגב באוטוביוגרפיה את הרגע הזה שהוא נוסע לאיליה קזן, ואיליה קזן אומר לו, אני הולך לדבר. והשבר הזה שבתוך עולם. אבל כאילו, אולי קצת דיברנו על זה עכשיו בין השירים, גם בהקשר של ספרות, ההבנה שפתאום, זה הדבר שאותי הוא כאילו כמעט מוציא מהדעת. כי שנים תרבות הייתה משהו שהוא nice to have. כמעט חוויה כזאת, בידור, נחמד, יותר מאתגר, פחות מאתגר. זה פחות או יותר מה שהייתה התרבות מאז מלחמת העולם השנייה. כולל, אפילו בסוף כולל ארתור מילר. ופתאום היום היא הופכת להיות דבר כל כך חשוב, כל כך קריטי, ודווקא אז היא בורחת. וזה כאילו משהו שהוא... אני שואל את עצמי, אני כאילו מסרב לקבל את זה שהיא בורחת באיזשהו מובן, ואני שואל את עצמי האם היא מתקיימת במרחבים שאולי אני לא מודע להם מספיק. כלומר, האם יכול להיות שהתצורה של התרבות שאנחנו הכרנו, לא יודע, היא באה לידי ביטוי ב-15 שניות בטיקטוק. אני באמת שואל את זה...
מבחינת כאילו, שיטת צורה פשוט.
כן, מבחינת איפה זה מתקיים. מבחינת איפה היכולת...
לא, זה לא רק איפה מתקיים, זה שינוי צורה משמעותי.
נכון, נכון, זה לשנות צורה, זה איפה זה מתקיים, ויכול להיות שזה אפילו אותם אנרגיות שפעם צעירים השקיעו בספרות במאה ה-19, מושקעים היום ב...
בסרטון של 15
שנים. או אפילו במחאות שלהם האלה, בשוק ההון מול השחקנים הגדולים. אבל כאילו האנרגיות האלה שמפרקות המציאות, ששואלות עליה שאלות, שמנסות כאילו להבין איך היא עובדת, אני חושב שבלי זה אין חברה אנושית כמעט. וכאילו, אנחנו, זה קצת מה שדיברת על מות האידיאולוגיה, אבל לא כצריך אידיאולוגיה גדולה. בדעתי שיח האידיאולוגיות במובן הזה, נגיד כלפי הצעירים האלה, מישהו כאן שדוחפים אותם למגירות אידיאולוגיות, הוא פשוט כדי להרוג אותם. כי אין פה שיח אידיאולוגי, יש פה שיח קיומי. כשאתה, בזמן כמו שלנו, שאני חושב שהדימוי שהכי עולם אותו, זה שהקרקע נשמטת לך מתחת לרגליים, ליטרלי, כלומר, אתה לא יודע לאיפה ללכת. בזמנים האלה אתה באמת מתחיל לשאול שאלות, והולך עקב בצד אגודל כדי לא ליפול על הפרצוף. וזה ה...
כן, אתה מדבר, אני כל הזמן חושב על על הטקס דווקא, דיברת על תיאטרון, על הטקס שבתיאטרון, על אם ציטטנו מקודם את הלכת לכנסייה או ללכת לקניון, גם ללכת לתיאטרון זה טקס. כלומר, גם לצפות בתרגום של ארתור מילר למקארתי, בצד המכשפות, בתוך אולם שיש בו ספוט והאורות מוחשכים, ואתה חוזר לתוך מקום שהוא די פרימיטיבי בסוף, של מישהו שמספר לך מעשייה. אתה צריך ללמוד את המוסר הסקל, אגב, הפעולות של חברי הבית, שהוזכרה פעם קודם בעצמך, וקל לזהות גם את ה... אני חושב שזה, אגב, סוגריים, זה חלק מהכוח של ארתור מילר. מאוד מאוד קל להבין את הנמשל, נגיד זה ככה בעדינות. והטקס הזה הוא טקס שהוא בסוף פומבי, כלומר המון המון אנשים זרים מתכנסים בתוך מרחבים כאלה שבהם זה מעולה קצת כמו טקס דתי.
זה אגב זה ממש רוזנצוויג מפורש.
כן. עכשיו, מה אתה עושה בעולם שבו הטקס הזה כבר לא נספר?
השאלה היא, אני אקח את זה ונתמקד קצת אולי בתיאטרון, מה שאתה תיארת כטקס שבו אנשים הולכים לאולם והאורות מוחשכים, זה דבר מאוד מאוד חדש. כלומר, זה תיאטרון של המאה ה-19, זה תיאטרון של מדינות הלאום, אבל שייקספיר נגיד לא הוצא ככה, והטרגדיות היווניות לא הוצגו ככה.
לא מאוד שונה, אבל לא מספיק שונה. יאיר, תחשוב על זה, אתה הולך לאמפי תיאטרון בקיסריה. לא נכון.
לא, תחשוב על שייקספיר זה בבר. אתה שותה בירה בבר.
סבבה, לא, דווקא אני רוצה לא לבנים. אתה הולך, יש לך אמפי תיאטרון, אני מניח שאתה לא מתלבש בטוקסידו, אבל אתה לובש בגדים נעים, ובסופו של דבר, האור יורד, מישהו מדליק לפיד, אתה מתמכר למסיע.
זה נכון, אני אומר, בסוף, תיאטרון הרי עובד, הרי למה בעצם מתקיים? מה זה המעשייה הזו? זה היכולת של מישהו לבוא לשקף לך את עצמך דרך סיפור של אנשים אחרים. בסוף, זה אנשים וטקסט. התצורה משתנה לאורך ההיסטוריה כל הזמן. נגיד, מולייר עם העגלה שלו נוסע, אז בפינת הרחוב הוא עומד ועושה את ההצגה. אתה לא צריך שם את הלפיד ואת הטוקסידו.
לגמרי. אבל, ואז שתי הדימויים שהבאת הם מעניינים. כי הדימוי של האנשים שעושים את הפרפורמנס בוול סטריט, או במרחבים אחרים נגד חברות אחרות, הוא יושב בסוף על אותו ז'אנר.
לחלוטין.
הטיק טוק...
פחות?
אני חושב שהוא כבר שאלה אחרת לגמרי. יש, מה שמנסה בעצם להגיד, אולי אני מתחדד לי תוך כדי הדיבור, שיש ערך, זה קצת מזכיר את עיר המקלט ואת העגלה הרופה. כלומר, יש ערך להמון, יש ערך לקהל שמתכנס לתוך מרחב ומקדיש את הזמן. בסוף הדבר שהכי אולי קשה לי, נגיד, מהבחינה הזאת בסדרה של פרן לבוביץ'.
אתה מדבר בהקשר של הלייב? כלומר, שמתקשר, הרי בסוף נגיד בפלטפורמה כמו טיק טוק, יש המון.
המון אנשים, אבל הם לא ביחד. יש איזה רגע בסדרה על פרן לבוביץ', שדיברנו עליה לא מזמן שסיימתי אותה שבוע, היא באמת נהדרת. הזכירה לי כל מיני קרובות משפחה מעניינות.
יש שם את הרגע הנהדר שלה שמדברת על אישון.
כן.
שאומרת, אני מעשן את המון שאני... לא, אני לא מצליחה להבין איך מישהו אי פעם חשב שלהכניס אשן לתוך הגוף שלך זה דבר בסדר, רעיון טוב.
כן, זה לא רעיון טוב. אבל היא מדברת על זה שהיא כבר לא יכולה ללכת לראות קולנוע, לקולנוע, כי אנשים מדברים ויש אנשים והולכים ויש פופקורן והכל. ובכל זאת, הכוח הגדול של קולנוע בסוף, משהו נאבד פה, לא ברמה המיושנת עכשיו של בן אדם שמתמרמר. יש משהו בטקסיות, ביכולת לצחוק ביחד, לפקוט ביחד. ושוב, הוא יכול להתקיים גם בפרפורמנס מול המשרדים של פייסבוק כרגע. זה יעבוד. אני לא יודע לגבי הטיקטוק, כי בסוף אני חווה את הטיקטוק, או אני טיקטוק, כן. אבל אני חווה את הסטוריז של האינסטגרם בשירותים. או,
לא, זה
בספה,
מעניין,
ברמת זה... ריכוז אפסית, שבו דימויים רצים ובאים והולכים.
זה מעניין מה שאתה אומר, אבל אני מרגיש זה כבר כאילו שאלה של יש כל מיני סוגים של סיפורים. ויש כל מיני סוגים של תיאטרון במובן הזה. יש תיאטרון, כן. שאתה רואה שני אנשים יושבים מדברים, מחכים לגודו, ויש ספקטקל ענק ועשיר כן. וכו'. אני חושב שגם פה יש משהו בהתמסרות, בעיניי היסוד של הדבר הזה עוד לפני הקהל, זה ההתמסרות הזאת שלך לשאלה, כי הרי במחזה טוב, אתה בכלל שוכח שיש מסביבך אנשים. אם אתה באמת שוקע לתיאטרון, אתה שוכח את כל אלה שצוחקים מסביבך, אתה לא שומע אותם הרי בכלל, אתה בדיוק, אתה והקו הישיר הזה אל הבמה.
כן.
אז יש פה איזה מתח כזה, אבל אני חושב שהדבר המשמעותי, וזה כאילו ירושת ארתור מילר כזו, זה באמת התפקיד הקריטי שיכול להיות לתרבות ולתיאטרון בפרט, בזמן הזה, ודווקא בזמן הזה הוא כאילו,
לא,
כמעט לא קיים.
אין מה שנקרא.
כן.
light the fire. You place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I listen to you play your love songs all night long.
מטבעם של דברים, מטבעם של דברים שאינם קשורה, שציפור שבפנים עומדת בחוץ, וליבה שקפה לוהט משמחה, ופי הדביק, ופי הפעור, וציפור שיושבת כמעט לצידה, נאבקת עתה על פירו. חדווה רחבי,
כן.
חוגגת היום, לא היום, אבל השבוע, 80.
אה, באמת?
כן, כן. וואו. משוררת... בעיניי אדירה, וגם דמות ירושלמית אדירה. אני לא יודע, אני מניח שיש המון אנשים שרואים אותה ברחוב ולא מבינים שהיא זאת היא.
כן.
וכל פעם שאני עם הילדים, אנחנו רואים אותה עוברת בעמק רפאים, ואני אומר, זאת חדווה רחבי.
יפה.
ואני מרגיש שיש בזה איזה משהו, זאת אומרת, בעיניי היא איזה מין אישיות כזאת, גם אישיות ירושלמית, גם אישיות חשובה לשירות.
בעיניי היא עדיין כאילו מהמשוררות שאני חושב שהיא משוררת אדירה, אחד מה, יש איזה, לא זוכר מי אמר את זה, פעם מישהו אמר שאני לא עוזב את אשתי בגלל שאני לא מבין, אני עוד לא הצלחתי להבין למה אני אוהב אותה. אז כאילו גם אצלה יש איזה משהו בחידתיות המובנית הזו, שהוא כאילו...
שהוא מושך.
הוא מאוד מאוד מושך, אבל הוא, זה עוצמה, כאילו אתה מרגיש שהיא, מה הכוח הגדול שלה בעיניי כמשוררת? שאתה מרגיש שמתחת לכל מילה, יש כאילו, יש אין סוף של מילים אחרות שיכלו להיות שם, כאילו זה איזה... אתה כל הזמן רואה את התאום שמתחת לשיר. וזה כוח גדול.
גם זה וגם בעבודות פלסטיות שלה, אני לא יודע אם... האמת, תעשו גוגל. יש שם עבודות מדהימות, זה...
שגם, אגב, מעדדות את אותה תחושת תאום...
כן, כן, כן. זה רישומים שהם מאוד מאוד חופשיים, אני אגיד את זה ככה, והם אקספרסיביים מאוד, ויש להם המון 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 כוח. ואני חושב, בגדול, ואולי... אני מברך אותה ואותנו, שיהיה לה עוד הרבה לכתוב... ועוד מעט נקרא את אחד השירים שאני
חושב. כמה נגיד אתה חושב, כמה הציבור הרחב מכיר אותה לדעתך?
לא הרבה.
לא הרבה?
אבל אם אני חוזר רגע לפרן לבוביץ, האמת היא שהסדרה הזאת השפיעה לה יותר ממה שחשבתי.
כן, סדרה...
יש שם איזה רגע שהיא מדברת על זה שאנשים, נראה לי מאוד מובן מאליו, שהמדינה צריכה לדאוג, המדינה, העירייה צריכה לדאוג למגרש פוטבול.
כן.
אבל כאילו שזה תמיד מגיע לתרבות, אז כאילו זה פחות לגיטימי. למה שהמדינה תעשה את זה? לכמה אנשים זו? בגלל שפוטבול נכנסים 80 אלף איש, כמה אנשים כבר נכנסים לספרייה בניו יורק? והיא אומרת, זה לא חשוב, כאילו, זה לא הנקודה.
לא, אני שאלתי, לא שאלתי בהקשר של ההצדקה של חדווה הרחבי, אלא יותר איזה... יש כאילו איזה... יש כאילו בשירה, בשנה האחרונה, יודע מה, נפטר זך וכולי, נכון? כלומר, יש איזה רודיה, נגיד, לא בהקשר של שירה, אבל לא הזכרנו את הפטירה שלה. וגם אולי שווה לדבר עליה קצת, אולי נעשה משהו בתוכנית הבאה. יש את המשוררים המפורסמים, הידועים האלה, זה. יש משוררים שהם פחות ידועים, ויש להם משוררים החשובים, שהם לא בהכרח ידועים. וזה איזושהי שכבה כזו, יאיר הורוביץ כזה.
פינקס, כן.
ופינקס נגיד. וכאלה, ואז אתה שואל את עצמך, איפה הם, כאילו, הם מסתובבים בעולם, יש אנשים שמראים לילדים שלהם, הנה זה הם, וכאילו, איפה זה משתלב בהקשר הגדול? אני לא יודע, אין לי הגדרה מדויקת, אבל אני, זה אבל, הרגע
אבל
שממנו נבעה השאלה.
אבל מישהי כמו חדווה הרחבי, והשירה שלה היא מראש, השם הזה שלה, של המבחר פה, שיש בידי ציפור שבפנים עומד בחוץ, הוא דוגמה טובה. כלומר, היא לאט תעמוד בחוץ. אני לא חושב שיש בה משהו אנטי-קנוני בהגדרה, למרות שהשירה שלה הרבה יותר נגישה ממה שאנשים יכולים לדמיין.
נכון.
מכל מה שאני אומר עכשיו. זאת אומרת, אני חושב שמה שיפה בשירים של חדווה, זה שבגלל שהיא מוותרת המון פעמים על הרובד, איך נקרא לזה, על השכבות שהמון המון משוררים אחרים מאפרים את עצמם. כן. אז נשאר לך משהו דווקא נורא נורא נקי, ונורא קל התחברות, ואולי באמת השיר שנקרא עכשיו...
ומבהיל, ראוי לומר. נקי, קל התחברות, אך מבהיל.
היא לא מפולטרת.
לא.
וזה חשוב. אני אקרא את השיר הזה, ובאמת, אם מי שלא נחשף, כדאי להיחשף.
כן, בהחלט.
וכדאי לראות אותה ברחוב, להצמיע. והנדיר הזה. והנדיר הזה להאזין לנשימותיו. והנדיר הזה לשים זרים סביב משאלותיו. והנדיר הזה ולהסביר לו אהבה, שלום, געגועים. והנדיר הזה כי הערב תשיר בביתו מקהלת מלאכים. והנדיר הזה כאילו עשוי מחומר אחר, והנדיר הזה קשה לי לתאר. והנדיר הזה ולוותר, ולוותר לא לוותר, והנדיר הזה רק להגיד את שמו בקול, והנדיר הזה לתת לו דף קטן ועיפרון, והנדיר הזה לפרוק ממנו את דאגותיו, והנדיר הזה לחלוץ את נעליו, והנדיר הזה להחזיק את כף ידו הנבונה, כשעיניו נעצמות, עיניו, והנדיר הזה, כלומר ילדי, רק ילדי, אחר כך אלוהים ורעב. ועם זה, עם הנדיר הזה ניפרד.
ועם חודש אדר ש...
חודש אדר שמבצבץ.
מבצבץ, כן. אולי השאלה, אתה יודע, הבת שלי שאלה, רגע, אז אני אתחפש לקלה בגן, או אני לא אתחפש לקלה בגן?
אם בכלל יהיה גן.
בדיוק, כן, כן, לא, זה
ה... בתחפושות, אם יהיה בשביל...
זו השאלה המבעבעת באמת.
נכון, האמת זה שאלה.
לא באמת, העיניים האלה של הילדים שלא יודעים.
חזבה צומח. למה היא מתחפשת?
קלה.
קלה.
רוצה.
רוצה.
עוד לא מצאנו את הפוסט.
הקטנה?
הקטנה, בטח נשים לה איזה משהו, פרפר.
פרפר. אצלי יש מסי ואיירון מן.
מסי? איך הם מתחפשים למסי?
כפשוט כמו לתחפושת הכי פשוטה.
חולצה כאילו של מסי?
חולצה של מסי. נעליים של מסי, גרביים של מסי.
יש גרביים של מסי.
יש נעליים של מסי ויש כדור של ברצלונה. שסגרנו את הפינה, לא?
יפה.
תודה לנדב אלפרין שערך והפיק, ונדב למה אתה מתחפש, רק נגלה לציבור. לא מוכן לגלות, הציבור יאלץ לגלות בדף הפייסבוק של נדב אלפרין. שבת שלום.
שבת שלום, בשורה טובה. Thank you.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.